טוב, רבותיי, בוקר טוב. אנחנו מתחילים הבוקר סדרה חדשה בנושא השידוכים. שידוכים? מה זה שידוכים? טוב, אני לא אכנס איתכם למקור המילה כרגע, כי אנחנו לא משתמשים במילה במשמעותה המקורית, אלא הכוונה שלי בשידוכים, מה שקוראים היום בלשוננו, פגישות שידוכים, פגישות על מנת להתחתן. אני מדגיש את ההגדרה הזאת, כי אנחנו מדברים על פגישות שהן על מנת להתחתן. יש איזושהי אופנה בזמן האחרון שקוראים לדבר הזה דייטים. אז חוץ מזה שזה מגונה מאוד כשיש מילים בעברית להתחיל להשתמש במילים בלועזית, אבל המונח דייט, שאני יכול להגיד לכם בתור מישהו שגדל בחוץ לארץ, הוא מציין כל מיני פגישות בין בן לבת שלאו דווקא על מנת להתחתן. סליחה, אם אפשר לסגור את הדלת מאחורה. ולא לזה אנחנו מתכוונים. ולכן כדאי וראוי מכל הבחינות להשתמש במונח הישן והמוכר, שזה פגישות שידוכים. כי כאמור, אנחנו מדברים על פגישות שהן על מנת להתחתן. יש משמעות מיוחדת לצורת הפגישות, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. אבל קודם כל, צריך יסוד שהוא מאוד חשוב פה. להבין למה בכלל אנחנו נכנסים לכל הסיפור הזה. בשביל מה להתחתן? אתם לא מבינים אותי, כי כן, אתם יושבים וחושבים, רגע, אני רוצה להתחתן, איזה מין שאלה זאת? רבותיי, להתחתן זה דבר קשה. אני לא מתכוון על התהליך שמביא לחתונה. אני מתכוון לחיי הנישואים. חיי הנישואים הם קשים. פעם סיפר מישהו סיפור. אני חושב שזה היה רק משל, ולא באמת היה סיפור כזה. אבל הוא סיפר על יהודי שהיה ברוך השם נשוי, והיה טוב לו עם אשתו, נולדו לו ילדים, כבר שניים, שלושה, כמה ילדים. ויום אחד הוא קיבל מהעבודה שלו תפקיד שהוא היה חייב לנסוע לחול. טוב, מדבר עם אשתו, צריך את זה, עבודה דורשת, בסדר. הוא יוצא לחוץ לארץ לחודש. חוזר הביתה, ואשתו מגישה שכבר כשהוא חוזר משהו לא בסדר. לא יודעת מה, זה מגיע ערב, הילדים כבר ישנים, הם יושבים בשקט לדבר, והוא פונה לאשתו ואומר לה, תראי, אני מצטער נורא, אני רוצה להתגרש. מה קרה? וזה, פגשת מישהי בחוץ לארץ? לא, שום דבר. אבל מה אני אגיד לך? תראי, כל יום אני יוצא למשרד, אני עובד די קשה, אני חוזר הביתה עייף, מגיע הביתה, יש רעש של הילדים, את מצפה לעזרה ממני, אין לי שקט, אין לי מנוחה, הייתי שם בחוץ לארץ לבד, אחרי שעות עבודה, יכולתי לעשות את מה שרציתי, יכולתי לנוח, יכולתי לעשות כל מיני דברים אחרים. למה לי כל הבלגן הזה? אתם צוחקים, זה מאוד עצוב. כי באמת, על פי הקריטריון הזה, על פי החשיבה הזאת, בני אדם לא מתחתנים. והדבר הזה הולך ונהיה יותר ויותר נפוץ בעולם המערבי, מה שנקרא, כן, אינטלקטואלי, המתורבת, אנשים אומרים, למה לי להתחתן? למה לי בכלל ילדים? גם אם אני רוצה ילדים, אני אומר כבר, אני לא חייב להתחתן כדי שיהיו לי ילדים. או אפשר להתחתן ולהתגבש, והילדים נשארים איפה שהם נשארים. נישואין זה דבר גדול, כבד, קשה. עצם הדבר שאתה חי עם עוד בן אדם, שהוא בהכרח שונה ממך. וכולם בטח חושבים, רגע, זה החצי השני שלי, זה הנשמה שלי, זה אנחנו כבר מיועדים מששת ימי בראשית. רבותיי, זה קשה. כל שני אנשים שונים. וצריך עבודה מתמדת כדי להסתדר יחד. זה משימה. וזה משימה של עשרות שנים, לא איזה משהו, אמרנו, אנחנו ניקח איזה, נצא, נתגייס ליחידה מובחרת, טוב, בסדר, 3 שנים, 5 שנים, גמרנו את זה אם אנחנו רוצים. לא צריך להתאמץ כל החיים. לא לדבר על כל העבודות הטכניות, המעשיות, להחזיק בית, להשקיע, כל מה שיש. למה להתחתן? תגידו אתם, למה להתחתן? מה? להביא ילדים. פור ורבו. מצווה יסודית בתורה. יפה. עוד משהו? למה להתחתן? להתמלאות במה? מה זה, רגע, מה זה מלא? מלא באיזו, איך אתה מתמלא מזה שאתה מתחתן? יפה. אתה אומר שני דברים שאת הראשון אתה מסייג. דבר ראשון, אדם אומר, יש לי פה חברה. צמודה. יש לי פה מישהי שאני יכול לדבר איתה, היא מדברת איתי, נעים לי איתה, נוח לי איתה. אתה מסייג את זה. אתה אומר, זה קצת אגואיסטי. ואתה אומר, אולי יש משהו יותר גדול מזה בעבודת הנישואין. נגיע לזה. אבל אני רוצה שתשימו לב להבדלים בין הדברים השונים. מישהו אמר להוליד ילדים, בסדר, מצווה מאוד חשובה, לא רק מצווה חשובה, גם מבחינה אנושית זה דבר מאוד חשוב. אבל יש זוגות שלא נולדים להם ילדים, אז מה, הנישואין היו לריק? תראו לעצמכם, חס וחלילה, מגיעים איש ואישה, אומרים, שנינו יודעים שאנחנו לא יכולים, לא יהיו לנו ילדים. להתחתן או לא להתחתן? ודאי להתחתן. אז אנחנו חוזרים למה שאתה אמרת. אתה אומר שמחה. איזו שמחה?
אני מתכוון לזה ש... אני חושב שאפשר להשוות את זה לבן אדם לא דתי לבן אדם דתי. הרבה יותר קל להיות חילוני ולחיות לפי התאבות וזה, אבל כשאתה חוזר לדעת ואתה חוזר בתשובה, פתאום אתה מבין שהחיים כדתי הם לא קלים, אבל הם הרבה יותר משמעותיים. יש הרבה יותר שמחה, אבל זה לא שזה קל יותר, אז זה אותו דבר, כשאתה נשאר לבד.
אתה אומר שיש בזה שמחה, אבל בתוך הדברים שלך יש נקודה מאוד מאוד חשובה. בוא נשאל את זה כך. אני שאלתי למה להתחתן. למה בן אדם חי? סליחה, תסגור שם את הדלת. למה לחיות? למה אנחנו חיים? יש סיפור מאוד מפורסם על בעל התניה, האדמו"ר הראשון מחב"ד. הוא העלה את השאלה הזו, למה אדם חי? מה הוא עשה? היו לו בבית שני משרתים צעירים, אנשים שעשו עבודות טכניות, אחד יהודי ואחד לא יהודי. אז קודם הוא קורא ללא יהודי. אדם צעיר, לא מבין הרבה בחיים. הוא אומר, תגיד, למה אתה עובד? מה זה, אני עובד כדי להביא הכסף. יפה, מה אתה עושה עם הכסף? מה פרוש מה אני עושה עם הכסף? אני קונה אוכל. מה אתה עושה עם האוכל? בלי האוכל אני לא יכול לחיות. בסדר, מה אתה עושה הלאה? ובסוף השבוע אני הולך לבית המזח ושוטה ונהנה מהחיים וחוזר לעבוד. אז הוא קורא ליהודי. שוב, בחור צעיר, לא מבין הרבה, אינו הרבה ניסיון חיים. אומר לו, למה אתה עובד? אני צריך להביא הכסף. למה אתה צריך להביא הכסף? אני צריך לאכול. למה אתה צריך לאכול? כדי לחיות. למה אתה צריך לחיות? מה? כדי לעבוד את השם. זאת השאלה היסודית. כמו שכותב הרמח"ל במסילת ישרים, מה חובת האדם בעולמו? בשביל מה אתה חי? וזה דבר שבאמת צריך להיות מאוד מאוד יסודי, כי זה נוגע לכל החיים. ודאי שזה נוגע לדבר יסודי כל כך כמו נישואים. למה אתה חי? בן אדם יגיד, מה זה? למה אני חי? אני רוצה למצות את עצמי, אני רוצה להרגיש טוב, אני רוצה להרוויח פה ולהרוויח שם, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, יש לי כל מיני רצונות. מה אנחנו אומרים בתפילת שחרית? ובא לציון, ותן בליבנו לאהבה וליראה, ולעבדך בלבב שלם, למען לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה. המשנה ברורה כותב שחשוב מאוד שמי שיש לו ילדים, גם מי שאין לו ילדים יכול, לכוון להתפלל לקדוש ברוך הוא שהילדים שלו באמת יגדלו לתורה ולמצוות. אחרת זה יגיעה לריק. אם האדם לא בונה חיים של עבודת השם, אז הוא חי, אז מה? בסדר, אז הוא חי. אתם זוכרים את כל המיליון מיליארדים של אנשים שחיו לפני 100 שנה? מה הם עשו? מה זה, הצחקתם אותי? יש כל כך הרבה אנשים. מה? נו, אז מה הם עשו? מה יצא מהחיים שלהם? יצא משהו. הקדוש ברוך הוא, יש תוכניות לכל העולם. אבל קם בן אדם בבוקר, בסדר, אכל, הלך לעבוד, קנה בה כסף, עוד אוכל, שוב הלך לעבוד, הלך לבלות. זה נקרא להתאמץ, יגיעה לריק. יהודי שקם בבוקר ומניח תפילין ומתפלל, זה כבר לא יגיעה לריק, יש לו סיבה לקום בבוקר. יהודי שעובד ויש לו כוח לשבת בערב וללמוד דף יומי, או לא דף יומי, משהו יושב וילמד, ילמד תורה, יעשה מצוות, זה לא לריק. צריך להבין את זה, כי זה דבר מאוד מאוד יסודי. על זה אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא כל יום. אנחנו עמך, בני בריתך, בני אברהם אוהבך, וכולי. מה אנחנו אומרים קודם? אם לא, מה אנו, מחיינו, מה הכל שווה? וזה קובע יחס מאוד בסיסי לכל מציאות החיים. ואם בן אדם לא נכנס לדבר יסודי, כמו פגישות שידוכים, מתוך הגישה הזאת, יש לו בעיה, אין לו בסיס מוצק שהוא עומד עליו. הוא לא באמת יודע מה הוא רוצה. כי אז יבוא בן אדם ויגיד, טוב, אני צריך לראות אם הבחורה הזאת מוצאת חן בעיניי או לא. זאת השאלה. עוד רגע נחזור לזה. אני רק להדגיש את הנושא היסודי הזה. אני הבאתי מפוזר פה, כדאי, לא צילמתי הרבה, כדאי אולי שיהיה אחד לכל שולחן. רק בקיצור, זה לא... זה, תעבירו את הדפים, יש מספיק לאחד לכל שולחן בערך. אנחנו אחרי חנוכה. כותב הרב קוק זצ"ל, בן היה על חנוכה, יש אחד לפה? פה צריכים. אני קורא פה מאחרי האותיות המודגשות, שזה הציטוט של חז"ל, הניצחון שנתן השם ביד עבדיו הכהנים, שנתגברו על היוונים, שביקשו לא רק לעקור את עם ישראל ממעמדם החומרי, כי אם לעקור את תכונת החיים שישראל מודיעים בעולם. עם ישראל יש לו צורת חיים, אופי של חיים, מטרה לחיים. מה היא? שהם צריכים להיות על פי שורשי התורה. שתהיה הלאה, הטהרה והצניעות המטרה הראשית בחיי המשפחה. הרב בונה את זה, כותב את זה, כי אומרים חז"ל, מצוות חנוכה נר איש וביתו. אתם הולכים להקים בית. למה מקימים בית? בית בעם ישראל זה הבניין היסודי של החיים הישראליים, אומר הרב. זה לא איזשהו אמצעי טכני, בוא נסתדר, יהיו לנו ילדים, נסתדר ביחד, יהיה לנו נחמד, אני לא אהיה לבד. כל מיני דברים כאלה. בסדר, אפשר להביח כל מיני דברים מהצד ממצוות. אבל הדבר היסודי, בעניין החיים, בעניין הבית, טהרה, צניעות, ואחריהן ימשכו יתר המידות והדעות הישראליות. את זה שנאו עם היוונים. למה הם שנאו את זה? בסדר, לא מסכימים, לא מתאים להם. למה? כי הם ראו בזה צער ואויב לתרבותם הם, שהם העמידו לנס, למטרה, לעיקרון, את עליצות החיים והנאותיו הגופניות והדמיוניות. מי שרוצה לראות את ההגשמה של המשפט הזה על היוונים, רק צריך לרגע אחד להדליק טלוויזיה. הכל מלא, הנאות החיים, הגוף שלך צריך כך וכך, בין אם זה אוכל, בין אם זה שמפו, מה שיהיה בפרסומת. הנאות דמיוניות, הנאות דמיוניות זה הטלוויזיה עצמה, סרטים, זה דמיון. כן? כל מה שנקרא תרבות, אומנות. כן? יש ערך גם בתורה לדברים יפים. אבל לשים את כל הדברים האלה במרכז החיים, זאת מטרת החיים. אין מטרה אחרת לחיים אצל היוונים, ואין מטרה אחרת לחיים אצל התרבות שנקראת התרבות המערבית. ולכן, הייתה שנאת היוונים רבה מאוד לתורת ישראל. זה ניגוד מוחלט. זה איום. זה מוריד את כל מה שהם עושים לסוג ב'. או לדבר בכלל לא הגיוני ולא לא ערכי. כי זה באמת לא ערכי. והנה, כפי דרך המצוע הנוהגת באיש הישראלי, אומר פה הרב דבר מעניין. יש תלמידי חכמים, צדיקים, גדולים. מדברים על עבודת השם. מי באמת עובד את השם? יש כהן גדול, יש נביא, יש את הסנהדרין. נפלא. טוב, אבל אני לא כזה. יבוא יהודי ויגיד, אני לא כהן, ואני לא נביא, ואני לא תלמיד חכם. מה אתם רוצים ממני? מה אנחנו רוצים ממך? לא הרבה. הדרך הממוצעת, הנורמלית, של אדם, איש ישראלי, יהודי, כמו שאומרים היום, אבל פי שאינו מצוין, הוא לא איזה מישהו מיוחד. מכל מקום בחיי המשפחה מוכר האור העברי, התורה והצניעות, האומן וכל המידות המסלפות מזה לטובה. כך היה אגב במשך דורות. אני לא בקיא בדיוק בסטטיסטיקה של היום. אבל במשך דורות הסטטיסטיקה היה שאצבעם ישראל יש פחות גירושין מאשר בכל עם אחר. האמון המשפחתי, התא המשפחתי הרבה יותר חזק, כי כל הבסיס לחיי המשפחה הוא בסיס שונה. והדברים האלה נשארו אפילו כשעם ישראל לא היה בסיוע. הדברים האלה ניכרים יפה לשם ולתפארת. בכל בית בישראל המנהג על פי דרכי התורה והמצווה. על כן, חובת מצווה נר חנוכה, נר איש וביתו. זה קצת ליישר לנו את המחשבה. חשוב לכל אדם, כל אדם מישראל. אז עכשיו, מזה נובעת שאלה פשוטה. יוצא אדם לחפש אישה. אפשר להגיד את זה גם לאישה, כן? היום גם אישה יוצאת לחפש איש. מה מחפשים? זה נוגע גם לאיך מחפשים. אבל מה מחפשים? צד אחד, עבודת השם. רצינות. אתם הולכים במשך חיי הנישואין להשקיע עשרות שנים מהחיים שלכם במפעל הזה של חיי הנישואין, של הקמת הבית. מיליונים מבחינה כלכלית בלבד. זה, אלא אם כן אתם אנשי עסקים או מישהו שהולך להקים מפעל או לפתוח עסק לבד, זאת ההשקעה הכספית הכי גדולה שתהיה לכם כל החיים. ואני לא מדבר על החתונה, אני מדבר על הנישואים. אז יש פה אידיאלים, יש פה רצינות. טוב, איפה השמחה? מישהו הזכיר פה את השמחה. ודאי שיש שמחה. למה הדבר דומה? הזכרתי כבר כמה פעמים את העניין שיהודי אוכל. למה אוכלים? אוכלים כדי שיהיה כוח לעבוד את השם. אז זה אומר שאתה נכנס לחדר אוכל ותופס, אומר, רגע, מה אני צריך היום? אני צריך ויטמינים, אני צריך זה, אני צריך זה. בוא נתפוס איזה פרוסת לחם. לא, לא, למה צריך למרוח על הלחם? לא צריך למרוח על הלחם. נשים מלח, נאכל את הלחם, זהו, אכלתי, די, גמרנו. לא צריך יותר מזה. מי שיאכל בצורה כזאת, זה לא בריא. אדם שמתייחס בצורה רצינית, עניינית, לאוכל, אבל בלי תיאבון, בלי טעם, האוכל לא מתעכל טוב. כך אומרים, מבחינה רפואית. קדוש ברוך הוא נתן לנו אוכל שהוא יוכל להיות טעים. אלא אם אדם הולך ומחפש דווקא את האוכל הטעים, היום בקלות גדולה מאוד הוא יפסיק להיות בריא. מגפה בינלאומית היום, שאנשים אוכלים אוכל טעים ומשמינים ומפסיקים להיות בריאים. יש היום מבצעים בינלאומיים כדי להפסיק את הדבר הזה. אדם לא צריך להיות משועבד לחושתם. צריך לקחת את חושתם בתור מרכיב, נחמד, חיובי, בשכל, במידה. אתה הולך לאכול אוכל בריא, אתה אומר, אני יכול לאכול את זה, או שאני יכול לאכול את זה. אני יכול לאכול את הלחם בלי מריחה, אני יכול לאכול עם מריחה. טוב, בוא נמצא ממרח שהוא גם בריא וגם טעים לי. לא למרוח שוקולד על הלחם ולהגיד, טוב, זהו, זה טעים. אין ישראל לאכול שוקולד, אבל לחשוב, מתי, כמה. ואולי יש ממרחים שהם טעימים והם בריאים. צריכים להיות. אדם יכול גם לפתח חוש טעם לדברים שהוא חשב אולי פעם שהם לא טעימים. יכול לספר לכם סיפור אישי. כשאני עליתי ארצה בגיל 13, בחוץ לארץ, לא יצא לי לאכול זיתים. זיתים, ברוך השם, ארץ ישראל, יש לנו זיתים לרוב. בחוץ לארץ, איפה שגרתי, זה לא היה דבר כזה מצוי, ולא יצא לי לאכול זיתים. הגעתי פעם ראשונה, עלינו ארצה, גרנו במרכז קליטה, יש שם חדר אוכל, נותנים לי זית, אמרתי, טוב, זית, ארץ ישראל, בוא נטעם. היי, מה? זה לא טעים. סתם, טעם מר, ובשביל מה לאכול את זה? טוב, אבל ברוך השם, חינכו אותי לאידיאלים, ארץ ישראל, ידעתי שבתורה כתוב ארץ זית שמן ודבש, מה, אני לא אוכל זיתים, אני עליתי לארץ ישראל ולא אוכל זיתים, אז לאט לאט פיתפתי טעם לזיתים. ניתן לעשות. אז היחס לטעם צריך להיות בנוי בצורה נכונה. אנחנו נתייחס לדברים האלה לגבי הפגישות שידוכים יותר בצורה מפורטת בהמשך. אבל קודם כל נחזור לעניין. אם כן, אנחנו מחפשים מה? אנחנו מחפשים שותפה. אנחנו מחפשים שותפה לעבודת השם. אנחנו מחפשים שותפה לבניין בית, כפי שלמדנו עכשיו אצל הרב, ואין היה. בית ישראלי עם המידות הישראליות. אנחנו מחפשים שותפה שתוכל לעבוד איתנו יחד עם כל המאמצים וכל הקשיים וכל ההשקעות הגדולות שצריך להשקיע בחיי נישואין. ושותפה, שותפה פירוש הדבר שהמטרות שלה הן המטרות שלי. אם יש מטרות אחרות, זאת בעיה. תראו לעצמכם, שני יהודים באים ביחד, רוצים להקים איזה עסק. אחד אומר, אני רוצה להקים עסק, שיהיה לי לכל החיים עסק. לא צריך להרוויח מיליונים, אבל אני רוצה פרנסה קבועה עד 120. והשני אומר, אני רוצה להרוויח הרבה בזמן קצר ולצאת מזה כמה שיותר מהר. זה שותפות טובה? שותפות שיכולה לגרום לפיצוץ. גרוע מאוד, לא כדאי להיכנס לשותפות כזאת. ובוודאי שיחד עם זה, אנחנו רוצים שחיי הנישואין יהיו טעימים, נעימים. שהקשר בין שני בני הזוג יהיה קשר טוב ונעים ונחמד. ואיך עושים את זה? שוב, נראה בהמשך. אבל הדבר הראשון, הדברים הראשונים שאנחנו בודקים הם המטרות. ולכן, פגישת שידוכים היא קודם כל פגישה שיש בצד ענייני, בהחלט, בצורה של שיחה נעימה, בצורה חיובית, אנחנו לא הולכים לחקור את השני, מה, אתה תחקור אותה, היא תחקור אותך, אתם בסוף... אולי תלמדו להיות עורכי דין, אבל לא, זה לא, לא בסיס לניסוי. אבל המטרה של הפגישה היא לבדוק בשלב ראשון את המטרות המשותפות. זה השלב הראשון. לכן זה לא דייט, זה לא בילוי, זה לא הזדמנות לשיחה, זה אפילו לא בדיוק בדיקה האם נחמד לנו לדבר יחד או לא נחמד. השלב הראשון הוא לבדוק מה המטרות המשותפות בחיים. כן.
יש לי שאלה לגבי זה, כי מישהו גם נגיד שיעור כזה, הוא יודע שהמטרה הכללית זה לעבוד את השם, ואני מניח שבחורות שניפגש בשידוכים, אז גם התורות שלהם, אם הן עושות את השילוחים ולעבוד את השם, ובגדול, כדתים יש לנו מטרות דומות, אז על איזה מטרות אתה מדבר?
בדיוק על זה אני מדבר, כי הדברים, אם אתה מניח את ההנחה הזאת, לגבי כל בחורה שאתה נפגש איתה, לא תגיע כל כך רחוק ב... בנושא השידוכים, או שיותר נכון, אתה תחליט מהר מאוד להתחתן, ולא מהסיבות הנכונות. זה דבר שצריך בדיקה. זה דבר שיש בו הרבה מאוד הבדלים, הרבה מאוד טעויות, והרבה מאוד צורך בבדיקה. למה? זה מתחיל קודם כל במה שאתה אמרת, והדבר הזה הוא באמת חשוב. יש לך בן אדם, הוא אומר, אני בן אדם דתי. יפה מאוד. אל תיפגשו, המלצה מאוד מאוד חזקה. אתה רוצה להיפגש עם מישהי? אל תיפגש עם מישהי לא דתית. זה נשמע מצחיק, זה לא מצחיק בכלל. יש כמה מקרים בציבור בארץ ישראל שמעמידים בתור דוגמה זוגות שאחד דתי ואחד לא דתי, או שהוא דתי, הוא דתי והיא לא, או שהיא דתית והוא לא. תראו איך הם חיים יפה ביחד. רבותיי, הדבר הזה מאוד מאוד לא מומלץ. קודם כל, מהסיבה שלמדנו עכשיו, איפה המטרות המשותפות? ובדרך כלל זה לא קורה בגלל מטרות משותפות. זה קורה בגלל שמאיזושהי סיבה מקרית, השניים נפגשו, ומצאו חן אחד בעיני השני. יבואו ויגידו, אבל אנחנו מכירים זוגות כאלה שחיים כל כך בהמוניה, כל כך בצורה נפלאה. תראו, אני לא רוצה להגיד לשון הרע על אנשים, כי אני לא מכיר. לכן זה לא לשון הרע. אבל לפעמים אני שואל בן אדם שאלה פשוטה. את דתית, מי יעשה קידוש בבית בשבת? את או הוא? את או, כן? את או הבחור שהוא לא דתי? אבל הוא שומר שבת בשבילי, הוא יעשה קידוש בשבילי. זה באמת מה שהאידיאלים אומרים? יותר מזה, הבת שלך תשאל אותך בעוד 20 שנה, מה היה יותר חשוב לך, להיות דתית או להתחתן עם בחור שמצא חן בעינייך? עכשיו, זה לא יקרה בעוד 20 שנה, והיא לא תשאל את זה. אלא, מה שקורה הרבה פעמים בזוגות כאלה, זה שרואים כבר בגיל צעיר את התוצאות אצל הילדים. כלומר, בזוג מעורב, גם הילדים מעורבים. חלק דתיים, חלק לא דתיים. כי איך אתה יכול לחנך ילד למשהו הפוך מאחד ההורים? אז ההורה מתחשב ומכבד והכל, אבל מה, הילד לא יודע? ודאי שהילד יודע. אז קודם כל, הדבר הזה מאוד מאוד לא מומלץ. בסדר. אז עברנו את השלב הראשון. פגשת בחורה, הציעו לך בחורה, היא דתית. מה פירוש להיות דתי היום במדינת ישראל, בעם ישראל? יפה. מיליון פירושים. אם הפירוש הוא, כמו שאמרנו עכשיו, דתי פירוש הדבר שמרכז החיים הוא לעבוד את הקדוש ברוך הוא, זה טוב. ונמשיך הלאה לשלב הבא. אבל לפעמים זה אפילו לא הפירוש. הפירוש של דתי יכול להיות, אני שומר מצוות. מה המטרות שלי בחיים? המטרות שלי בחיים הן אותן מטרות כמו השכן החילוני שלי. פעם באה אליי תלמידה, כולה מזועזעת. נתנו לה תפקיד, במסגרת הלימודים שלה, ללוות תלמידת בית ספר, לעזור משהו בלימודים. תלמידת בית ספר דתי, משפחה שהגדירה את עצמה כדתית, והיא באה אליי ואומרת לי, אתה יודע מה? התלמידה הזאת, ילדה קטנה בכיתה א', ב', ג', לא זוכר, המטרה שלה בחיים להיות דוגמנית. והורים שלה מעודדים אותה. המשפחה מוגדרת כדתית. החינוך הוא דתי. שומרים שבת, שומרים כשרות. יש אנשים דתיים שלצערנו המטרות שלהם הם לא לעבוד את השם, וכאן אפילו כמעט הפוך מלעבוד את השם. איך היא תהיה דוגמנית? דוגמנית במה? בבגדים צנועים? בפני נשים בלבד? זה לא בדיוק היה מה שהם חשבו. כמובן, מאיפה זה בא? זה בא כי הטלוויזיה דולקת והעיתונים פתוחים ורואה, הנה דוגמניות, זה משהו, קוראים לזה זוהר. אז קודם כל צריך לבדוק מה פירוש הדבר שהאישה שעומדת מולך או יושבת מולך, שאתה מדבר איתה ויכול להיות שהיא נחמדה וטובה וחיובית, מה פירוש הדבר שהיא דתית? כן.
אם הבנתי נכון, אתה אומר שנגיד מישהו שחוזר בתשובה, עדיף שהוא
מתחדם
עם מישהי שגם חוזרת בתשובה.
לא.
לא, כאילו, לא בכלל מישהי.
למה? אני לא אמרתי דבר כזה. אמרתי, רגע, בוא ניכנס רגע. אני אסביר. אתה יושב עם בחורה, ואחד הנושאים הראשונים שאתה מעלה בשיחה, שהיא צריכה להיות כפי שמעתי, שיחה נעימה ונחמדה, היא מה האידיאלים שלי בחיים. אני אספר על האידיאלים שלי, ואני רוצה לשמוע על האידיאלים שלך. אני אספר לך, את תספרי לי. אתם שומעים ומתחילים להכיר אחד את השני, כלומר אחד את השנייה. ובתוך האידיאלים האלה, אנחנו רוצים להבין האם הנושא של תורה ומצוות תופס מקום מרכזי בחיים. זה יכול להיות בן אדם שגדל בבית דתי, זה יכול להיות בן אדם שגדל בבית חילוני וחזר בתשובה. ודאי, איך האנשים שחוזרים בתשובה, יש להם ערכים גדולים, ולכן הם חזרו בתשובה. יש גם, ברוך השם, הרבה אנשים שגדלו בבתים דתיים שיש להם ערכים גדולים. אני לא יודע למה אתה פוסל כאן. כן.
קשה לדבר על אידיאלים כבר
בפגישה הראשונה. כן, אז אפשר, לכן הדגשתי, אני לא נכנסתי עדיין לפרטים, אבל הדגשתי שהשיחה צריכה להיות נעימה. כן? קודם כל צריך בכלל להכיר. כן? מה אני עושה בחיים, מה את עושה בחיים, כל מיני דברים שהפגישה תהיה נעימה. אבל הנושא של אידיאלים הוא הנושא המרכזי הראשון שצריך לעלות. אם קשה לעלות אותו בפגישה הראשונה, לא נורא. אבל אל תדחה אותו לפגישה העשירית. גם לא לרביעית. זה נושא מרכזי שקובע את כל ההמשך. ולא רק זה, אלא בנושא הזה יש פרטים. לכן אמרתי, אם השלב הראשון הולך טוב, בסדר. המטרה שלי בחיים היא לעבוד את השם. בוא נדבר על זה. למה צריך לדבר על זה? כי יש בזה הרבה מאוד פרטים, גוונים, משמעויות. יש הרבה מה לדבר, ברוך השם. אפשר לדבר בעריכות. למה? כי בא בן אדם ואומר, אני רוצה ללמוד תורה. והאישה אומרת לו, מצוין, זה חשוב מאוד ללמוד תורה. אבל אתה צריך לפרנס את המשפחה, נכון? אני צריך לפרנס את המשפחה. עכשיו, שני הדברים האלה נכונים ואמיתיים. מה היחס ביניהם? עכשיו, זה תלוי כמובן מה הבחור רוצה ומה הבחורה רוצה. יכול להיות זוג שיבוא ויגידו, בסדר, אנחנו עכשיו רוצים לעבוד קשה, לעשות כך וכך, אבל צריך לקבוע איתם לתורה. על חשבון מה זה בא? על מה מוכנים לוותר? קל וחומר, אם בא בחור ואומר, אני רוצה עכשיו להשקיע עוד כמה שנים במכון מאיר. אני רוצה ללמוד במכון מאיר, פירוש הדבר שאני לא הולך לעבוד משרה מלאה, אי אפשר לעשות את שני הדברים, בו זמני. האם הבחורה מוכנה לוותר על תנאים כלכליים כדי שזה יקרה? זאת שאלה מאוד פרקטית של מטרות, של אידיאלים. אנחנו לא צריכים לסגור היום את הכל בפגישה השנייה או השלישית, בדיוק איך נסתדר ואיפה נגור ומה תעבדי ומה יהיה התקציב החודשי. אבל המטרות קובעות את הסגנון של הבית. המטרות קובעות מה קורה בסדרי עדיפויות. בסדרי עדיפויות, פה זה מונח מאוד חשוב. כי כפי שאמרתי, ומבחינת הניסיון המעשי זה קורה הרבה. בחור פוגש בחורה, האם חשוב לך תורה? כן, חשוב לי. האם חשובות המצוות? חשוב לי. האם חשוב לך את זה? חשוב לך את זה וחשוב לך את זה? מצוין, הכל בסדר. אבל אז שמתחילים לדבר בצורה מפורטת, מתברר שכל הדברים האלה חשובים. אבל זה שתהיה לה מכונית, שהיא תוכל לנסוע לעבודה ולקניות ודברים כאלה, זה יותר חשוב. ואם לא תהיה לה מכונית, אז היא, מה, איך אתה יכול לקבוע את אם לתורה כשאין לנו מספיק כסף ואנחנו לא יכולים להחזיק בשבילי רכב? אני לא יכולה להתנהל באוטובוסים. איפה הולכים לגור? זה לא נושא לפגישה הראשונה. אבל המשמעות של איפה הולכים לגור היא הרבה פעמים שאלה, האם אנחנו גרים במקום שיש תורה, שיש רבנים, שיש אפשרות לשמוע שיעורי תורה, שיש אפשרות ללמוד, ושממילא יש אווירה תורנית גם בשבילנו וגם בשביל הילדים בעזרת השם, או שמה שיותר חשוב הוא דירה ברמה גבוהה, במקום שנחשב מרכזי. מרכזי מצד מה? לא מצד, לא מצד התורני, מצדדים אחרים. שוב, שאלה של סדרי עדיפויות. כלומר, אנחנו צריכים לדבר על האידיאלים, ועל איך האידיאלים האלה מגיעים בתרגום מעשי. וזה דבר פשוט. כפי שאמרתי קודם, אנחנו מדברים על שותפות. אם הייתם מנסים למצוא שותף לעסקים, הייתם מדברים איתו, כמו שאומרים, ברחל ביתך הקטנה. אלא מה הבעיה פה, ולמה אני מדגיש את הדברים האלה? שתי סיבות. סיבה אחת כבר אמרתי, זאת המטרה, על זה בונים את חיי הנישואים. אבל הסיבה השנייה היא שיש מושג מוטעה בציבור. רוב רובן של הבחורים מהניסיון שלי, וגם רוב רובן של הבנות, מבינים שהתהליך של פגישת שידוכים הוא תהליך רגשי של היכרות נפשית של שני בני אדם, שאיכשהו מתוך הדבר הזה מתבשלת החלטה האם אנחנו תואמים, האם אנחנו רוצים להתחתן, וזה כל התהליך. עד כדי כך שלפעמים כשאני אומר לבחור, רגע, שאלת אותה על הנושא של האידיאלים, של המטרות של החיים, אומר לי, לא נעים לי. אני מתבייש. זה לא עולה בשיחות, אנחנו מדברים על כל מיני דברים, ויש לנו שיחות נפש מעמיקות וחשובות, ובאמת זה הולך טוב, אבל מה, אני אתחיל לשאול אותה במה היא מאמינה? לא, אתה לא תתחיל לשאול אותה, אתה תתחיל לספר במה אתה מאמין. אבל יש פה הבנה בהחלט, בהחלט לא נכונה. ממה ההבנה הזאת נובעת? היא נובעת בדיוק מהכיוון ההפקי של מה שאמרתי בשיעור עד עכשיו. התרבות המערבית מאכילה אותנו הרבה מאוד דברים לא טובים. אחד הדברים הלא טובים המרכזיים שהיא מאכילה אותנו, זה מושג של אהבה שמתוכה מתחתנים. ודאי שמתחתנים מתוך אהבה, אבל לא אהבה של התרבות המערבית. וזה, כמובן, אתם מן הסתם שמעתם ואולי קראתם, ואנחנו מדברים על זה כל הזמן, אבל צריך לבוא ולהדגיש את זה. יש בזה רמות שונות. זה מתחיל מהרמה של הוליווד, של אהבה במבט ראשון, שאנשים בטוחים שהמצב הכי אידיאלי זה שבחור ובחורה נפגשים וקורה פתאום, הלב קופץ, בום! זה! גילינו! זה כמובן מושג ספרותי שקרי לחלוטין. עד הרבה, כשמישהו בא אליי ואומר לי, תראה, נפגשתי עם בחורה והלב שלי לא קפץ, אני אומר לו, מצוין. אז עכשיו אתה יכול להמשיך לעשות את הבירורים בצורה הגיונית, אובייקטיבית. אם אתה תתרגש נורא כבר בפגישה הראשונה, אז יש לך בעיה להיות אובייקטיבי. טוב, לפעמים מתרגשים, בסדר, מותר להתרגש. אבל ההתרגשות הזאת אומרת משהו. התרגשות בפגישה הראשונה יכולה להיגמר בפגישה השנייה. ויכולה לא להיגמר. אנחנו לא יודעים. לא אהבה במבט ראשון, אבל יותר מזה, ההתרגשות וההרגשה הנפשית בכלל היא לא הגורם הבלעדי, ובמידה רבה גם לא הגורם המרכזי. יש לי חידוש לכל הרווקים. בחיי הנישואין לא תהיינה הרבה הזדמנויות לשבת ולדבר כמו שאתם יושבים בפגישות שידוכים. יותר סביר שתשבו לבעל בבית, עוד אין ילדים, או כשהילדים הולכו לישון, בארוחת ערב, אם אתם עדיין לא עייפים מדי, אז תצטרכו לשאול, רגע, מה אנחנו עושים עם החשבון ארנונה שקיבלנו היום? או עם מכונת הכביסה שהתקלקלה. בסדר, בעזרת השם, תהיינה גם הזדמנויות לשיחות, אבל השיחתיות הנפשית של תקופת השידוכים היא לא מבחן איך אתם מסתדרים יחד. לא בגלל זה נוצרו פגישות השידוכים. יש מי שהשיחה זורמת בקלות, זוג שהשיחה ביניהם זורמת בקלות, אבל הם לא מתאימים. יש מי שהזוג שהשיחה ביניהם לא זורמת כל כך בקלות, אבל הם מאוד מאוד מתאימים. איך יודעים את זה? שוב, זה נדבר בהמשך, זה שייך לפרטים. אבל הכל צריך להיות בנוי על החיפוש האמיתי, והחיפוש האמיתי הוא לא חיפוש של שיחות נפש ורגשות באופן בלעדי. יש בזה חשיבות. לכן הבאתי קודם את הדוגמה של האוכל. אנחנו לא מדברים על אוכל בלי תיאבון, על אוכל בלי טעם. אנחנו לא מדברים על שידוך בלי הצד הרגשי. אבל אנחנו בהחלט צריכים לעקור את המושגים שנותנים לנו להבין שהרגש פה הוא הדבר המרכזי שאנחנו בודקים אותו בתקופת הפגישות. כי הדבר הזה גורם היום, והיום זה ידוע, לזה שאנשים לא מתחתנים. כי מעבר למושג שאמרתי של הוליווד, של האהבה במבט ראשון, אנחנו, גם אם אנחנו מתמודדים ואומרים לא, זה לא. אבל מה כן? מה כן? צריך למצוא אהבה. איך מוצאים אהבה? מחפשים הרגשה, התרגשות, רגש, שותפות רגשית, התאמה רגשית. אנחנו נצטרך בהמשך להיכנס בעומק לכל המושג הזה של התאמה רגשית. אבל גם כשאנחנו מחפשים התאמה רגשית, אנחנו בודקים אותו אחרי שיש בדיקה קודמת של אידיאלים, של מטרות. גם כשאנחנו מחפשים התאמה רגשית, אנחנו צריכים לדעת שהוא בערבון מוגבל. כמו שגם חוש הטעם באוכל, אנחנו לוקחים אותו בערבון מוגבל. אנחנו לא מחפשים כל הזמן שוקולד או כל מיני טעמים כאלה. ומי שמחפש בתור דבר מרכזי את הצד הרגשי, בחלק גדול מהמקרים, לא מתחתן. או לא מתחתן עד גיל 30 ומשהו, שהוא כבר די התעייף וזה, ומתי אני אתחתן כבר, והוא מוכן כבר להתפשע. צריך לדעת איך עושים את הדבר הזה נכון, איך מחפשים בצורה אמיתית את ההתאמה הרגשית, איך לא שמים את זה במרכז. כי כשאנחנו שמים את זה במרכז, זה הופך להיות דבר כאילו כל כך עקרוני, שאנחנו מאוד רגישים. אנחנו מאוד מפונקים. מה זה נקרא מפונקים? אתן לכם דוגמה שאמר לי תלמיד חכם, שסיפר, סיפור מאוד מעניין, אני אספר לכם את הסיפור. נפגשתי עם רב שלמד בזמנו במכון מאיר לפני הרבה הרבה שנים, קוראים לו רב יגאל לוינשטיין. הוא היום עומד ביחד עם רב אלי סדן בראש המכינה באלי, מלמד הרבה שנים, אבל הוא גם נותן שיחות ברחבי מדינת ישראל, גם לציבור שנקרא חילוני. סיפר לי שפעם הוא נתן שיחה לקבוצה של רווקים ורווקות, נדמה לי אפילו ממשהו כמו אזור הצפון תל אביב, כאלה שלכאורה העולם שלהם שונה לגמרי והראש שלהם שונה לגמרי. אבל הם רצו לשמוע. והוא רואה בפניו אנשים, בני 30 פלוס, רווקים, רווקות. והוא קם ואמר להם, תראו, אני יכול להסביר לכם למה אתם לא מתחתנים. כן? בוא תגיד לנו. זה לא שהם שמחים שהם לא מתחתנים. הם רוצים להתחתן. למה אתם לא מתחתנים? זאת אומרת, אני אתן לכם דוגמה מוחשית. כך בחורה, תארי לעצמך שאת יוצאת, כן, שם, מושג החילוני, את יוצאת לדייט, נפגשת עם מישהו בבית קפה, יושבים, מתחילים לדבר. אחרי כמה דקות שיחה, את אומרת לעצמך, הבחור הזה, אני נותנת לו ציון 90 מתוך 100.
וואו.
ציון 90 מתוך 100, זה... לא, לא כל יום נפגשים עם בחור כזה, שתוך כמה דקות שיחה יש לו ציון כזה גבוה. טוב, ממשיכים לדבר, מזמינים את האוכל, ומגיע האוכל, מתחילים לאכול. ואז את רואה דבר לא נעים. הבחור הזה, כשהוא אוכל, יש לו בעיה. הוא אוכל עם פה פתוח, והוא מדבר תוך כדי זה, קצת משפיץ אוכל פה ממול. לא הכי נעים, נכון? באמת, לא נעים. עכשיו איזה ציון את נותנת לו? מה התשובה? 40, 20, משהו בין 0 ל-40. עכשיו הוא אמר לחבר'ה האלה, תעשו חשבון אמיתי. אם הבחור הזה קיבל ציון 90, על פי קנה מידה הגיוני, מה פה שהגיוני? דיברתי איתו, הכל זה נראה טוב, זה נראה מתאים, משותף, הבחור כיף, כל הדברים כמעט טובים. האם התכונה הזאת, שהוא אוכל לא יפה, וזה באמת לא יפה, באמת בשקלול, מוריד את ה-90 ל-40? או לפחות מזה? מה פתאום? יש לו 50 תכונות טובות, ותכונה אחת לא טובה. צריך להוריד ל-80, 70. ועדיין בא בחשבון. לא, זה לא עובד כך. למה זה לא עובד כך? כי את מפעילה כאן את הרגש, ואת הרגש בלבד. ורגש יש לו תכונה של הכל או לא כלום. כשמתחשבים ברגש, והכל בנוי על הרגש, אז מה, אני אתחתן עם מישהו שהוא ככה אוכל? הרגש לא מוכן לקבל דבר כזה. וגם אצלנו, עד כאן הסיפור של אביגל לוינשטיין, וככה הננו לו, נכון, 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 אז מה עושים? מה עושים? נדבר בהמשך, אבל גם אצלנו, ברגע ששמים את הרגש במרכז, אז כל דבר קטן נהיה דבר גדול. כל דבר שהוא קצת לא מתאים, כאילו פוסל את ההתאמה לחלוטין. ומה זה למעשה אומר? שאנחנו הפכנו את החיפוש מחיפוש מישהי שמתאימה להיות שותפה לבניין בית לעבודת השם, הפכנו את זה לחיפוש מישהי שיכולה למלא את המשבצת המדויקת שהרגש שלי ירגיש נוח, ירגיש טוב. וכפי שמישהו אמר פה קודם, זה אגואיסטי לחלוטין, אבל יותר גרוע מזה שזה אגואיסטי. יותר גרוע מזה שזה הפוך מכל המטרה של עבודת השם. למה יותר גרוע? זה אולי הדבר הכי גרוע. יותר גרוע כי זה פשוט לא מצליח. אי אפשר למצוא בן אדם כזה. כמעט אי אפשר. פעם אחרי פעם אנשים מחפשים בצורה כזאת, ועל זה הם בונים את פגישות השידוכים, ופעם אחרי פעם אנחנו רואים בנים ובנות שמגיעים לגיל 30 ומעלה ואומרים, מה אתם מוצאים מאיתנו? אנחנו מחפשים ואנחנו לא מוצאים. נכון, מה אתם מחפשים? זאת השאלה. והרבה פעמים זה לא בכוונה. קרה לי כמה פעמים, לא פעם ראשונה שאני מלמד את הנושא הזה, ושומעים את הסדרות שלי באינטרנט, ובא אליי בן אדם ואומר, שמעתי את כל השיעורים שלך ואני מזדהה עם הכל, רק יש לי בעיה כזאת וכזאת. וכשהוא נכנס לפירוט של הבעיה, אני אומר לו בעדינות, תשמע, יש לך פה בעיה רגשית. ונכון. ושוב, נדבר על איך מתמודדים עם בעיות רגשיות. אבל זה קודם כל שאלה של הכיוון הבסיסי. מה המטרה? מה אנחנו מחפשים? וממילא אנחנו בונים את הפגישות על זה שאנחנו מחפשים שותפה אמיתית בבניין בית לעבודת השם. וברוך השם, יש. ואדם יכול למצוא, ואדם צריך למצוא, ולא צריך לחכות בדרך כלל עד גיל 30 כדי למצוא את זה. אלא אם כן מישהו חזר בתשובה רק בגיל 28, אז יש לו קצת פחות זמן לחפש. אז זה קודם כל מבחינת המטרות. עכשיו, צריך למטרות כרגיל אמצעים. צריך לדעת איך לדבר, צריך לדעת איך לחפש, והדברים האלה מאוד חשובים. לכן הדבר הזה, הנושא הזה הוא כמובן לא נושא של שיעור אחד. בעזרת השם אנחנו נמשיך בזה בשיעורים הבאים. ורק היה לי חשוב קודם כל להניח את הבסיס המוצק, כי בלי זה, כפי שאמרנו, שום דבר לא הולך, ובלי זה גם מה שהולך, אחר כך מתברר שיש בו חסרונות. בעזרת השם שיזכו כולם להקים בית נאמן, בית באמת של שותפות לעבודת השם, בית ישראלי, וניפגש בעזרת השם בשבוע הבא.